אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימוד
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם ניסינו לפענח את העומק הרגשי שמבעבע מתחת למחלוקת הרעיונית שסוחפת את ישראל כבר כמה חודשים. דיברנו על כך שכדי למנוע אסון באקלים הישראלי ההפכפך, צריך להוריד את הטמפרטורה הרגשית של הסכסוך לפחות במעלה או שתיים. בשבוע שחלף מאז, לא זו בלבד שהטמפרטורה הרגשית לא ירדה, היא אולי אפילו עלתה במעלה או שתיים. אבל רגע לפני שהגענו לנקודת הרתיחה, שהייתה יכולה להיות גם נקודת האל חזור, קרה משהו דרמטי. החקיקה נעצרה, ונראה שהצדדים הולכים להידברות. אז זה בדיוק הזמן גם שלנו לעצור, ולנסות להבין את מה שקרה כאן ברחובות בחודשים האחרונים. רפורמה, מחאה, עצירת החקיקה והידברות. כי יש מצב שעוד לפני כינונו של חוק יסוד החקיקה, הולכת ומתגבשת כאן מסורת חוקתית חדשה. מפתיע, נכון? זהו, שמתברר שקצת כמו לטקסטים היהודים המורכבים, גם למציאות הישראלית המורכבת, יש בעצם שני רבדים. רובד גלוי ורובד סמוי. וכמה שהרובד הגלוי הוא מורכב ומעניין, מתברר שהרובד הסמוי מסקרן ומפתיע לא פחות. שלום, מיכה.
שלום, אפרת.
טוב, אנחנו בעיצומם של אירועים מאוד מאוד דרמטיים, שאף אחד לא צפה. בוא ננסה להבין אותם.
אנחנו נמצאים בתוך הפרדוקס הישראלי הקלאסי, שנראה ככה, דיברנו עליו, זה הזמן לחזור אליו. ישראלים עכשיו שונאים אחד את השני ברחובות. הם מתאבים אחד את השני ברשתות החברתיות. אבל הם עדיין מסכימים אחד עם השני בסקרים. הפער הזה שבין השנאה הגלויה להסכמה הנסתרת, זה כל מה שמורכב, מוזר ומעניין בישראל היום.
ואתה אומר שעדיין ההסכמה הזאת קיימת.
יש הסכמה נרחבת בין ישראלים, סביב השאלה מה עושים עם כל הרפורמה הזאת, אבל זו הסכמה מעניין, זו הסכמה מוזרה.
בוא ננסה לסרטט אותה.
ככה. בעומק השמאל, יש עמדה שאין לממשלה שום סמכות ושום לגיטימציה לעשות שינויים במבנה המשטר.
אוקיי.
בעומק הימין, ואגב, פה זה לא רק ימין הקיצוני, יש נתח גדול בימין, ששם מאמינים שלממשלה יש מנדט לעשות שינויים במבנה של המשטר ברוב של 61. הרוב שהם קיבלו בבחירות הכנסת, זה רוב שמסמיך אותם לעשות שינויים משטרים. אבל רוב הישראלים הם באמצע, וזה אמצע נורא נורא מעניין. הם לא חושבים כמו בעומק השמאל, שלממשלה אין מנדט לעשות שינויים משטרים. אבל הם גם לא חושבים, כמו בחלקים מסוימים של הימין, שיכולה לעשות שינויים משטרים ברוב הרגיל, באותו רוב שבו היא קיבלה בניצחון שלה בכנסת, בבחירות. אלא, איך נראה הקונצנוס הבלתי נראה? זה ככה. שינויים צריכים לעשות בהסכמה רחבה.
זאת אומרת, אפשר לעשות שינויים משטריים, אבל הם צריכים לעשות בהסכמה רחבה.
זאת אומרת, ברוב שהוא גדול מהרוב שקיבלת בבחירות. יש פה הרבה פרטים קטנים, מהו גודל הרוב הזה ומה הפרוצדורה שמגלה את הרוב הזה, אבל האינסטינקט המשותף להרבה ישראלים הוא לא עד כדי כך מפורט, והוא לא עד כדי כך מתומלל. ונראה לי שזה נשמע כך. יש הסכמה רחבה לכך שרפורמה צריך לעשות?
בהסכמה רחבה.
בהסכמה רחבה. אוקיי, זה מבנה מעגלי, מעניין, זה הסכמה ששינויים עושים בהסכמה. זה לא קונצנזוס מאוד מאוד מפורט.
כן, והוא גם לא מסתרע על הרבה תחומים, הוא מסתרע על שאלה מאוד מאוד ספציפית, אבל מאוד מאוד חשובה, של איך עושים שינויים בשיטת המשטר.
כן, אני חושב שהקונצנזוס הישראלי הוא כזה, מי שמנצח רשאי למשול, הוא צריך למשול. שאלה מה זה למשול? אז אני חושב שאם אנחנו נותנים מילים לאינסטינקט שפורץ החוצה ברחובות ישראל, בזמן שאנחנו מדברים, הרוב של ממשלה קהילה בבחירות מסמיך אותה לקבוע את המדיניות של הממשלה, הוא לא מסמיך אותה לעצב את המבנה של המשטר.
ואם נשתמש במילים ובביטויים שאנחנו דיברנו עליהם כבר בפרקים הקודמים של ההסקט הזה, אז הרוב שממשלה מקבלת בבחירות רגילות, מסמיך אותה לשחק את המשחק.
אבל לא.
אבל לא לשנות את כללי המשחק.
בדיוק. זאת אומרת, באמצעות המנדט שהם קילו מהציבור, ממשלה יכולה לקבוע את גובה המס, את גובה המע"מ, לבנות יישובים ביהודה ושומרון, או לפנות יישובים ביהודה ושומרון, באמצעות הרוב שבו הם קיבלו.
אפילו לצאת למלחמה. אפילו דברים מאוד מאוד דרמטיים שמשפיעים על החיים של האנשים שנמצאים פה בצורה מאוד מאוד משמעותית. כל עוד זה מדיניות, זה המשחק.
נכון.
ולא כללי המשחק.
נכון. אבל בשביל כללי המשחק, הבוחרים לא הסמיכו את הנבחרים עם הקול שלהם לעצב את כללי המשחק, אלא רק לשחק את המשחק. האינסטינקט החוקתי הלא מדובר הוא, נבחרי הציבור קיבלו מנדט מהציבור לעצב את המדיניות של הממשלה, אבל לא לעצב את המבנה של המשטר, אם זה אכן האינסטינקט החוקתי שבא לידי ביטוי בקונסנזוס הבלתי נראה שמופיע בסקרים. אז אפשר לומר שהאינסטינקט החוקתי של מרבית הישראלים הוא בעצם מה שמופיע בחוקה
של רוב מדינות העולם.
הלא אינסטינקטיבית, כן. המאוד מודעת. נניח בארצות הברית, על פי החוקה האמריקאית, אז נשיא שנבחר בבחירות מוסמך להוביל מדיניות.
גם אם הוא ניצח את הבחירות ברוב של 1,000+ קולות
בפלורידה.
בפלורידה. כן? השיטה שם היא winner takes it all. אם אתה זכית ב-1,000+ קולות, אתה לוקח את כל הקופה ואתה אחראי על עיצוב המדיניות של המדינה בארבע שנים הקרובות.
נכון, אבל עם אותו הרוב שאיתו אתה יכול לעצב מדיניות, אתה לא יכול באמצעות הרוב הזה לעצב את המבנה של המשטר. כשעצב את המבנה של המשטר צריך פרוצדורה אחרת ורוב אחר. רק להזכיר, 2/3 מבית הנבחרים, פלוס 2/3 מהסנאט, פלוס ש-75% מבתי הנבחרים של המדינות יסכימו, רק ככה אפשר לעשות תיקון בחוקה ולשנות את המבנה של המשטר. זאת אומרת, חוקה נורמלית אומרת למצביעים, תקשיבו, כשאתם ניגשים לקלפי ואתם שמים פתק בקלפי, באותיות הקטנות כתוב ככה, אנחנו מסמיכים את נבחרי הציבור לעשות שינויים במדיניות של הממשלה. אנחנו לא מסמיכים אותם לעשות שינויים במבנה של המשטר. זה מה שכתוב.
זה האותיות הקטנות שכתובות כל כך קטן שבדרך כלל אנחנו לא רואים אותם.
נכון.
אבל זה בעצם מה שכתוב שם.
נכון, בחוקות רגילות.
כן.
ואפשר לומר שהאינסטינקט החוקתי שמרבית הישראלים הוא בעצם
אינסטינקט חוקתי באשר הוא.
נכון, הוא בעצם אינסטינקט חוקתי קונבנציונלי.
כן.
עכשיו, איזה קטע, אנחנו לא ידענו שישראלים יש אינסטינקטים חוקתיים.
כן.
התגלה שעל אף של ישראל אין חוקה שקובעת שממשלה מוסמכת לשנות מדיניות, היא לא מוסמכת לשנות מבנה של משטר, אין חוקה שקובעת את זה, יש אינסטינקטים ציבוריים שמופיעים עכשיו וקובעים את זה בזמן שאנחנו מדברים.
אגב, אני חושבת שההסכמה הזאת, או האינטואיציה החוקתית הזאת, היא כוללת בתוכה גם אנשים שתומכים ברפורמה. אפילו לא ברפורמה, אפילו ברפורמה,
כן.
אבל לא ככה.
אנחנו צריכים את כל הרפורמה הזאת.
בוא ניקח את הרפורמה הזאת, ופשוט נעביר אותה
ברוב יותר רחב.
נכון, ואם נצטרך למתן אותה בשביל הרוב, אז היא תצטרך להיות ממותנת, אבל אני חושבת שזה חשוב להדגיש, שבתוך מחנה ההסכמות הזה אין רק מתנגדי רפורמה.
נכון, צריך אולי לפרק את הסקרים ככה. שי, לא אם אתה בעד הרפורמה או נגד הרפורמה, השאלה היא באיזה פרוצדורה אפשר בכלל לעשות שינוי משטר.
נכון.
ובעומק הימין אומרים, באמצעות הרוב הרגיל שקיבלנו בבחירות, בעומק השמאל בעצם אומרים,
אי אפשר בכלל.
אי אפשר, או אם יהיה יותר ציני, לאף ממשלת ימין אין סמכות לעשות שינוי משטרי. ורוב הישראלים אומרים, כן, יש לגיטימציה לשלטון, לכל שלטון לעשות שינוי משטרי, רק באמצעות רוב שהוא גדול מהרוב שהם קיבלו בבחירות. אז בעצם רוב הישראלים חושבים שבאותיות הקטנות שכתוב בפתק שאנחנו פסים בקלפי כתוב, אני לא הסמכתי אתכם לעשות שינויים משטריים. עכשיו, מה הבעיה של האינסטינקט החוקתי שבא לידי ביטוי בקונסנזוס הבלתי נראה שווי ישראל?
שהוא לא מבוסס על המצב החוקתי של מדינת ישראל.
הוא בעצם שגוי, את יודעת למה? כי בפתק שאנחנו עושים בקלפי, במצב החוקתי הנוכחי של ישראל, כתוב באותיות הקטנות, אנחנו מסמיכים את נבחרי הציבור, לא רק לעצב את המדיניות של הממשלה, אלא גם לעצב את הסטרוקטורה של המשטר.
והדבר המדהים הוא, שמי כתב את האותיות הקטנות האלה על הפתק הזה?
אהרון ברק.
וזה ממש טוויסט מפתיע בעלילה.
מפתיע מאוד.
בוא נסביר את זה.
פסק דין מנקה מזרחי, זה פסק דין שעשה שינוי משטרי שהוא הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו מעלים על דעתנו. כי פסק דין מנקה מזרחי, אני רק מזכיר, אמר שב-1995, ברק מכריע שב-1992, כשהכנסת חוקקה שני חוקי יסוד, חוק יסוד חופש העיסוק, ובעיקר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, החוקי יסוד האלה יש להם סמכות חוקתית, לא נחזור על עצמנו, רק נזכר בדבר אחד. למה לכנסת יש את הסמכות לעצב פרקי חוקה? בגלל שעל פי אהרון ברק, לכנסת יש לא כובע אחד, אלא שני כובעים. יש את הכובע הרגיל שלה, הכובע של הרשות המחוקקת. אם תרצי, זה הכובע שבאמצעותה היא קובעת את המדיניות.
זה הכובע שבאמצעותו היא משחקת את המשחק.
נכון. ויש את הכובע השני שלה, שבה היא אספה מכוננת, שעל פי אהרון ברק היא ירשה מהאספה המכוננת הראשונה, לא ניכנס לזה, אבל יש לה, היא חובשת גם את הכובע שהאספה המכוננת, שכשהיא חובשת את הכובע הזה, היא יכולה לשנות את המבנה של המשטר.
או, כמו שהגדרנו את זה בפרק 54, לשנות את כללי המשחק.
נכון. אז הכנסת, יש לה שתי כובעים. היא מוסמכת גם לשחק את המשחק, ואז היא רק צריכה להחליף כובע ולעצב את כללי המשחק. עכשיו, מה היא צריכה לעשות כיום בשביל להחליף כובע?
לקרוא לחוק חוק יסוד.
בדיוק, זה תהליך מאוד מאוד מורכב. כן? היא רק צריכה לקרוא את זה חוק יסוד, ואז היא פתאום, פוף, איך אמר מישל חשין? במעשה כשפים, היא לומשת כובע חדש, ויש לה פתאום סמכויות חדשות, והיא יכולה לעצב את חוקי המשחק. ובעצם פרדיגמת ברק, היא פרדיגמה שנותנת לכנסת עוצמות שאף פעם לא היו לה. על פי ברק תמיד היו לה באופן בלתי נראה, ה-92, רק ברק גילה לה שיש לה עוצמות, יש לה שני כובעים, והיא גם אספה מכוננת. ואז בעצם פרדיגמת ברק היא הפרדיגמה שהניחה את האותיות המאוד קטנות, הבלתי נראות, על כל פתק שאנחנו עושים בקלפי. אנחנו אומרים, אנחנו מצביעים גם לרשות מחוקקת, וגם לאספה מכוננת. זאת אומרת, אנחנו באותו הפתק, גם מסמיכים את הנבחרים שלנו, לקבוע את המדיניות של הממשלה, ואנחנו באותו הפתק עצמו, מסמיכים אותם לעצב את כללי המשחק, לעצב את המבנה של המשטר. אז אפשר לומר, שכשהממשלה הזאת מרגישה, שהציבור נתן לה את המנדט ואת הסמכות, לא רק לעצב את המדיניות של הממשלה, אלא גם לעצב את חוקי המשטר, הממשלה הזאת צודקת. ומי שהסמיך אותה לכך זה...
אהרון ברק.
אהרון ברק.
זאת אומרת, לא רק שהממשלה הזאת צודקת, אלא במובן הזה היא ממשיכת דרכו של ברק.
כן, זה מאוד מאוד דיאלקטי כאן.
כן.
היא משתמשת בכוח שמסר לה ברק, כדי לעשות מהפכת נגד, כנגד מורשת ברק.
כן, זאת אומרת, אם אתה מגדיר את פרדיגמת ברק כתורת שני הכובעים,
כן.
ואת מורשת ברק
אקטיביזם השיפוטי.
אקטיביזם שיפוטי וחיזוק בית המשפט העליון, אז פרדיגמת ברק יוצאת נגד מורשת ברק.
בדיוק. יריב לוין הוא משתמש בכוח שמסר לו ברק. רק ברק חיזק מאוד את הכנסת. הוא אמר, אתם לא רק רשות מחוקקת, אתם אספה מכוננת. הוא העצים את הכנסת, נתן לכנסת כוח. הוא נתן לה כוח על מנת שהיא תוכל, יהיה לה מספיק סמכות, כדי להגביל את הסמכות של עצמה. זה המהלך של ברק. הוא מסר לכנסת כוח, פרדוקסלית, כדי להחליק, כדי לקחת מהכנסת כוח. בא יריב לוין, ואומר לברק, זה הרגע שאנחנו נמצאים בו בחודשיים האחרונים, זה הרגע שבו שר המשפטים יריב לוין אומר,
השתכנעתי.
השתכנעתי.
השתכנעתי שיש לי שני כובעים,
נכון.
ואני עכשיו עושה שימוש בכובע של האספה המכוננת, כדי לעשות שינוי משטרי.
נכון.
כדי לשנות את כללי המשחק.
אז תראי יפת, אפשר לומר שיש דיאלוג בין לוין לבין ברק, או יותר נכון, בין יריב לוין גרסת 2023, לבין אהרון ברק גרסת...
1995.
1995, פסקתי למרק המזרחי. ולדיאלוג הזה יש סאבטקסט. ואם ננסה להפוך את הסאבטקסט לטקסט, נדמה לי שזה יישמע כך. יריב לוין פונה לאהרון ברק ואומר, אתה מסרת לכנסת את הכוח לעשות שינויים משטרים, אבל אתה מסרת לכנסת את הכוח על מנת שהיא תוכל להחליש את עצמה ולחזק את בית המשפט. הכוח שאתה לכנסת על מנת להחליש את עצמה, אני מסתכל בכוח הזה...
בדיוק הפוך.
כדי לחזק את עצמה ולהחליש את בית המשפט. זאת אומרת, אי אפשר להבין את הלגיטימציה של רפורמת לוין, בלי להבין את המהפכה שחולל אהרון ברק. רפורמת לוין היא לא הרפורמה שבה הכנסת משתחררת ממהפכה של ברק, זה הרפורמה שהיא במידה רבה משתמשת בכוח שמסר לברק. ואגב, אם כל ההמשגה הזאת היא נכונה, אז הם נמצאים ברגע מדהים. הקונסנסוס הישראלי, שמבטא אינסטינקטים חוקתיים ישראלים, שאומרים רפורמה עושים רק בהסכמה רחבה, הסכמה שהיא גדולה מהרוב שהממשלה קיבלה בחירות, היא בעצם אומרת, היא פונה נגד רפורמת לוין, אבל בעצם היא רוצה למוטט את המהפכה של ברק.
את זה לא צפינו.
זה ממש לא צפוי.
זה לא צפוי וזה מפתיע, כי יש פה שני רבדים בעצם. זה כמו שבטקסטים, מי שלומד טקסטים יהודים גדולים, אז מקובל להגיד שלטקסטים יש רובד בנגלה ורובד בנסתר, או כמו שמקובל לומר, בנגלה ובנסתר. כן. אז מסתבר שגם לאירועים יש רובד בנגלה ורובד בנסתר, ומה שעוד יותר מפתיע, זה שלפעמים הנגלה והנסתר, הם ממש הפוכים אחד מהשני. זאת אומרת, יש משהו אחד שאנחנו מגלים ברובד הגלוי, ומה שאנחנו מגלים ברובד הסמוי, הוא בדיוק ההפך.
אז אם אני אמשיך עם האנלוגיה שלך, שיש כמו שטקסטים גדולים, יש להם רובד גלוי ונסתר, גם לאירועים גדולים יש רובד גלוי ורובד נסתר, ודרך אגב, במסורת היהודית, הניגוד לפעמים שיש בין הרובד הגלוי לרובד הנסתר, הם לא מבטלים אחד את השני, הם קיימים ביחד בעת ובעונה אחת, אז אפשר גם לומר את זה להורים גדולים, ובואי נגיד את זה. ברובד הגלוי כמובן, הופיע רפורמת לוין. ורפורמת לוין היא מהפכת הנגד למהפכה החוקתית של ברק, נכון? זה הפשט.
וזה נכון, ברובד הגלוי זה באמת נכון, זה ככה.
ואז הופיע מחאה עוצמתית, שברובד הגלוי היא פונה נגד רפורמת לוין, והיא כביכול רוצה לשמר ולהגן את המהפכה החוקתית הקודמת של ברק.
נכון.
זה הנגלה. בנסתר, במובן מסוים, רפורמת לוין לא רק פונה נגד מהפכת ברק, היא גם משתמשת ביסוד העמוק של מהפכת ברק. בתורת שני הכובעים היא סבורה, כמו שסבר ברק, שהכנסת מוסמכת לעצב את המשטר, איך? באמצעות הרוב שהוא קיבל סתם ככה בבחירות.
זאת אומרת שברובד הנסתר, רפורמת לוין מממשת
את המהפכה החוקתית של ברק. של ברק. ומצד שני, אם אנחנו צודקים, האינסטינקטים החוקתיים שפורצים החוצה, הם אינסטינקטים שבנגלה מגוננים על ההסדר החוקתי של ברק, אבל בנסתר הם פונים נגד פרדיגמת ברק, נגד תורת שני הכובעים. הם אומרים לכנסת, יש סמכות לשנות את המדיניות של הממשלה, לעצב את המדיניות של הממשלה. אין לה סמכות לעצב את המבנה של המשטר, זאת אומרת, האינסטינקטים החוקתיים פונים נגד הפרדיגמה של ברק.
האמת היא שאני חייבת להגיד שמי שהולך איתנו מפרק 51 ובעיקר פרק 52, יש פה רגע מדהים של דאו.
נכון.
של בכיוון ההפוך, זו תנועת הדרך.
נכון.
זאת אומרת, מרוב שברק רצה לחזק את בית המשפט ולבסס את המעמד של בית המשפט, והוא היה צריך לעשות את זה דרך חיזוק של הכנסת מאוד, את אותו כוח שהוא נתן לכנסת, עכשיו הוא מופנה נגד נגדו, בית המשפט נכון. עצמו, זה רגע של דאו מזוקק.
מדהים, זה רגע מדהים.
זאת אומרת, מרוב שהוא רצה להגיע למערב, אם אני אשתמש במטאפורה של משהו, הוא הגיע למזרח.
נכון, ויצא מכאן שהקונסנזוס הישראלי, הבלתי נראה שמופיע כאן, האינסטינקטים החוקתיים, שלא ידענו שקיימים, הם בעצם יוצאים נגד רפורמת לוין, אבל הם בעצם יוצאים נגד העומק של המהפכה החוקתית של ברק. הם בעצם אומרים לכנסת, אין שתי כובעים. בעצם מה זה האנשים שעכשיו ברחובות? הם אומרים כנסת, אנחנו רוצים לקחת מכם כובע אחד.
תחזירו בבקשה את הכובע.
נכון. אספה מכוננת לא יכולה להיווצר כשהכנסת רק אומרת, היי, בוא נקרא לזה חוק יסוד. אם אתם רוצים עוד כובע, אז בסדר. אתם יכולים לקבל את הכובע הנוסף. אבל הרוב שקיבלתם הבחירות לא מסמיך אתכם לחבוש את הכובע הנוסף של אספה המכוננת. צריך רוב גדול יותר ופרוצדורה עמוקה יותר, מסורבלת יותר.
טוב, אז אם אני בעצם מנסה לסכם את המהלך המאוד מאוד מפותל הזה שעשינו פה, זה בעצם אומר שהפרדיגמה של ברק, של תיאוריית שני הכובעים, היא שסללה את הדרך לרפורמה של לוין. והמחאה שיוצאת עכשיו כנגד הרפורמה של לוין וכנגד הלגיטימציה שלה, היא בעת ובעונה אחת בעצם מערערת תחת הפרדיגמה של ברק.
בדיוק, אני רוצה לדייק משהו במשפט שאמרת. החלק במחאה שטוען שאין לגיטימציה ללוין לעשות רפורמה, האמירה הזאת של המחאה, שפונה נגד הלגיטימציה של לוין, היא בעצם פונה כנגד הפרדיגמה של ברק.
ועכשיו כשהבנו את זה, אנחנו יכולים להבין יותר לעומק מה עומד מתחת להסכמה הישראלית שאנחנו רואים בסקרים? זאת אומרת, אם כל הסקרים מראים שלמעלה מ-60% מהישראלים רוצים להגיע להסדר בהסכמה, אז אני חושבת שברובד הגלוי, האמירה הזאת אומרת שצריך להגיע להסכמה כדי למנוע מלחמת אזרחים,
וכדי
להוריד את הטמפרטורה הרגשית, ואת להוות הסכסוך, ולשמור על אחדות. עכשיו, אני לא אומרת את זה במנגינה צינית.
זה חשוב, כן.
ברובד הגלוי, אני חושבת שזה מה שאומרים האנשים שרוצים לעשות שינויים בהסכמה. אבל ברובד הסמוי, מה שהאנשים האלה אומרים,
גם כאן יש שני רבדים.
ברובד הסמוי, מה שעומד מתחת לפני השטח של האמירה הזאת, זה האינטואיציות החוקתיות. מה שעומד מתחת לפני השטח של הקריאה להסכמה, אפילו לא תמיד במודעות, זה האינסטינקטים החוקתיים שדיברנו עליהם, של אי אפשר לעשות שינויים משטריים ברוב רגיל של בחירות רגילות.
אוקיי, והאינסטינקטים החוקתיים האלה הופיעו, ומסתבר שיש להם לא רק חוכמה חוקתית, אלא גם שיניים. איך אני יודע של האינסטינקטים החוקתיים של ישראלים יש שיניים?
כי הם גרמו לחקיקה לייצר.
כי החקיקה נעצרה, שזה אירוע נורא מעניין, ועכשיו נכנסים להידברות. והשלב הכפול, אם עברנו את ההופעה של הרפורמה, ואז הופעת אינסטינקטים החוקתיים שלעת עתה, עצרו את הרפורמה, שאנחנו עוברים לשתי השלבים הבאים, הידברות, ואולי, אנחנו לא יודעים, בקצה, הסכמה.
אוקיי, אז אם הבנו את שני השלבים הראשונים של התהליך הזה, בוא ננסה עכשיו להבין את שני השלבים הבאים. את העומק של ההידברות, ושל אולי בקצה, כמו שאתה אומר, ההסכמה.
אוקיי. אנחנו רואים אירוע שבו הממשלה נתקלת בגבולות הכוח שלה. ואז נשאל, רגע, מהו הקיר שמגביל את הכוח של הממשלה? הרי אין לנו חוקה שתגביל את הכוח של הממשלה.
כן, זאת אומרת, אם אנחנו המשגנו באחד הפרקים הקודמים, שהממשלה היא זאת שמגבילה את האזרחים, והחוקה היא זאת שמגבילה את הממשלה, אז אין לנו חוקה. אז מה בעצם מגביל את הממשלה?
אז על אף שאין לנו חוקה שתגביל את הממשלה, אנחנו רואים שעדיין יש מגבלות חזקות על הממשלה. אז מאיפה הגיעו המגבלות האלה? המגבלות האלה הרי לא הגיעו, כפי שאמרתי, מהחוקה. אין לנו חוקה. המגבלות האלה הגיעו מהאינסטינקטים החוקתיים, הלא כתובים. ההבדל בין חוקה לאינסטינקטים חוקתיים, זה שחוקה היא פורמלית, אינסטינקטים חוקתיים, זה התפרצות ספונטנית. אבל גם ההתפרצות הספונטנית שהאינסטינקטים החוקתיים, יש להם אפקט חוקתי, במובן הזה שהם מטילים מגבלות על הכוח של הריבון.
אם אני אסכם את זה, בעצם מה ש... עשוי להגביל את הממשלה בלעשות שינויים משטריים, זאת לא חוקה, כי אין לנו חוקה, וזה לא הסידור החוקתי שנוצר ב-95 באמצעות פסק דין בנק המזרחי,
כי
לא גם הסידור הזה לא מגביל את הממשלה, להפך הוא מחזק אותה, אלא האינסטינקטים החוקתיים שעכשיו ממש בימים אלו מתגלים שקיימים בחברה הישראלית.
לא ידענו שהם קיימים אפרת.
כן.
האינסטינקטים הללו שמוציאים אנשים לרחובות בירושלים ותל אביב ולמעשה בכל הארץ, האינסטינקטים החוקתיים האלה שלא ידענו שהם קיימים, הם כבר מגבילים את הממשלה. מסתבר שהולכת ונוצרת לנו חוקה. זאת לא חוקה רשמית, היא לא כתובה באף מסמך, אבל אולי הרגע הנוכחי הזה, הרגע שבו אנחנו מגלים את הגבולות של הכוח של הממשלה, מותר לממשלה לעצב מדיניות. היא לא יכולה לשנות מדיניות. מבנה של משטר, המוסכמה החוקתית הזאת נוצרת בזמן שאנחנו מדברים.
אתה יודע, תמיד מדברים לאורך החודשים האחרונים, אז פתאום כולם נהיו לא רק מומחים למשפט חוקתי, אלא גם מומחים למשפט חוקתי בינלאומי, בדיוק, השוואתי בינלאומי, אז כמעט כל תינוק יודע לצטט שיש בסך הכל 3 מדינות דמוקרטיות בעולם שאין להם חוקה, וזה ישראל, בריטניה וניו זילנד. עכשיו, התשובה בדרך כלל היא שכן, אבל בבריטניה יש מסורת חוקתית מאוד מאוד חזקה.
על אף שאין להם מסמך,
נכון. אין להם מסמך, אין להם חוקה כתובה, אבל יש להם מסורת חוקתית מאוד מאוד חזקה. יכול להיות שאנחנו נמצאים ממש ברגעים שבהם המסורת החוקתית הישראלית הולכת ומתגבשת.
בוא נגיד שעוד כמה שנים היום תופיע הממשלה שתרצה לעשות שינויים משטריים באמצעות הרוב הרגיל שקיבלה מהציבור. האם היא תעיז לעשות את זה? אני מהמר שהיא לא תעיז לעשות את זה. הטראומה של ממשלה שהאמינה, שקיבלה מהשלטון מנדט לעצב שינויים משטריים, ואז היא נתקלה בקיר, בגבולות הכוח שלה. ומה זה הקיר? האינסטינקטים החוקתיים של מרבית הישראלים,
הטראומה הזאת, אני חושב, אפשר להמר, תייצר רתיעה גדולה בעתיד, מכל ממשלה, להשתמש במנדט שקיבלה מהציבור, על מנת לשנות את המדיניות של הממשלה, ולהשתמש באותו המנדט עצמו, בשביל לעשות שינויים של המשטר, בלים אחרות אולי נוצר כאן תקדים, ונוצר כאן זיכרון, זיכרון מרסן, ולזה מה שאת מכנה, נוצרת כאן מסורת חוקתית, ולכן אני רוצה לטעון אפרת, הרגעים האלה לא מוליכים לרגע חוקתי, אפשר לומר שאנחנו כבר ברגע חוקתי, זה רגע חוקתי, נוצרת בישראל בימים אלה מוסכמה חוקתית, לא פורמלית, לא באמצעות השפה מכוננת, לא באמצעות ההליך, אלא נוצרת כאן, נוצר כאן זיכרון, נוצרת כאן טראומה משימוש יתר של ממשלה במנדט שבו היא קימלה, והזיכרון הזה שמייצר מוסכמה חוקתית, אפשר לומר שזה סוג של רגע חוקתי, אבל זה רגע חוקתי מאוד מאוד מאומם.
אני חושבת שכן צריך להדגיש שהברקס הזה הוא לא ברקס על היכולת של הממשלה למשול. זאת אומרת, נכון שבקרב המוחים אני חושבת שיש קבוצה
יש מי שרוצה להפיל את הממשלה.
וזה לא מענייננו.
נכון.
ואני כן חושבת שמה שאנחנו אומרים עכשיו הוא לא שממשלה לא יכולה למשול, ממשלה צריכה שיהיה לה את היכולת למשול. הברקס הזה שהממשלה מקבלת עכשיו הוא רק על מה שנקרא הפוליטיקה הגבוהה.
נכון.
רק על כללי המשחק.
רק על כללי המשחק.
כן, בוא נגיד את האמת. רוב הפתקים שנכנסו לקלפי אמרו, אנחנו מבקשים מכם בבקשה ליישם את המדיניות שלכם.
נכון.
למשול. ויש כאלה שאוהבים את זה, ויש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל זה המשחק הדמוקרטי.
נכון.
מה שאתה מבקש לטעון, זה שמה שלא כתוב על הפתק, זה שאתם לא יכולים לשנות את כללי המשחק.
בוא נאמר ככה.
זה הברקס. זאת האינטואיקציה החוקתית שאתה מדבר עליה.
בוא נאמר ככה. על פי הסידור החוקתי של אהרון ברק, כן כתוב על הפרק.
כן, כן, כן.
מותר לכם לשנות את חוקי המשחק. אבל האינסטינקטים החוקתיים שעכשיו מופיעים אומרים, לא, 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 לא. בישראל, ממשלה מוסמכת על ידי בוחריה לעצב את המדיניות של הממשלה, אבל הבוחרים שלה, רוב מקרי בבחירות, זה לא מספיק, אין לכם מנדט לשנות את חוקי המשחק ולעצב את המבנה של המשטר, וזה הפירוש הכי טוב לדעתי, לקונצנזוס הנסתר, שיש הסכמה ישראלית נרחבת לכך, ששינויים חוקתיים עושים בהסכמה.
בפרקים האחרונים אנחנו מדברים על זה, שהרגע החוקתי יתממש,
בחוק יסוד החקיקה.
בחוק יסוד חקיקה.
בדיוק.
זאת אומרת, מאוד כדאי, שלא יבינו מאיתנו אחרת. מסורת חוקתית לא כתובה למדינה כמו בריטניה, שהיא בחיים כבר כמה מאות שנים, יכול להיות שזה עובד להם. מאוד כדאי שאת האינסטינקטים החוקתיים שהולכים ומתגלים עכשיו, את המסורת החוקתית שמתחילה אולי להתגבש עכשיו, יתרגמו אותם לכללים יותר ברורים, או במילים אחרות, לחוק יסוד חקיקה.
בואי נגיד את זה ככה. הרגע החוקתי שאנחנו כבר בתוכו, זה הרגע החוקתי שבו נוצר מוסכמה חוקתית חדשה, אבל מאוד מאוד עמומה. המוסכמה החוקתית החדשה והעמומה, שכבר לדעתי נוצרת, גם בלי חוק יסוד החקיקה, זה המוסכמה הבאה. לא עושים שינויים משטרים ברוב רגיל, בלי הסכמה רחבה. מה הבעיה במוסכמה החוקתית הזאת? מה זה הסכמה רחבה? כמה ח"כים זה? מה הפרוצדורה? זה מוסכמה שאני חושב נולדה, אבל היא עמומה. חוק יסוד החקיקה, שתקח את הרגע החוקתי הזה,
לתמלל אותו.
לתמלל אותו.
זה קצת מזכיר לי, לא תבשל גדי בחלב אמו. אוקיי, מה אני עושה עם זה? פתאום צריך שני סטים של כלים בבית, ושלוש שעות או שש שעות בין בשר לחלב,
כן.
וכל מיני כללים, זאת אומרת, לפרוט את זה לפרטים.
או אסור, צריך לאכול מצה בפסח.
כן.
ואז באים חכמים אתנו ואומרים, אוקיי, מה הכמות של מצה שצריך לאכול כדי שאתה יוצא ידי חובת אכילת מצה?
כזית, חביצה,
נכון,
לא, רביעית זה ביין.
אוקיי, כן, כזה נכון. אז את אומרת, כן, יש כאן רגע חוקתי עמום, שינוי משטרים עושים בהסכמה יותר רחבה מהרוב שקיבלת בבחירות, וחוק יסוד החקיקה ייקח את הרגע החוקתי העמום ויהפוך אותו לרגע חוקתי בהיר,
יפרוט אותו
מפורט.
לפרטים. וזה בדיוק הרגע שבין עצירת החקיקה לבין הכניסה להידברות. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאמורים לעשות בשלב הבא.
עצירת החקיקה מכוננת את הרגע החוקתי העמום, כי נוצר כאן תקדים שילווה אותנו שנים.
כן, והתהליך של ההידברות זה בעצם להפוך את העמימות
לרגע חוקתי אמיתי, ממשי,
אמיתי, מפורט.
ולהפוך את הרגע החוקתי העמום לרגע חוקתי מפורט באמצעות חוק יסוד החקיקה, הוא חשוב לא רק כי חשוב שדברים חוקתיים יהיו בהירים, מפורטים ונהירים, זה גם חשוב מאוד סיבה אפרת.
מהסיבה של הפרק הקודם.
מהסיבה של הפרק הקודם.
בפרק הקודם עשינו MRI לרגע הזה, ולא הסתפקנו ברנטגן, ודיברנו על הביוגרפיה הרגשית של הסיטואציה, וסיימנו את הפרק בזה שאסור לאף צד לנצח, כי ניצחון של צד אחד רק מעצים את הרגשות המאוד מאוד חזקים של הצד השני.
כל ניצחון של צד אחד יכול להביא תבוסה לשתי הצדים גם יחד. תבוסה לכל הפרויקט הזה. ולכן, אם אנחנו רוצים שאף צד לא ינצח, אז לכן מאוד חשוב להפוך את הרגע החוקתי העמום לרגע החוקתי מומשג, מפורט ומתומלל באמצעות חוק יסוד החקיקה. ובואו נראה איך זה עושה את זה. חוק יסוד החקיקה, מספיק לדרך אגב שהוא קובע שחוק יסוד צריך לעבור ברוב אחר בפרוצדורה אחרת, והנה כבר, בום, לקחנו מהכנסת את הכובע השני שלה. היא כבר לא אספה מכוננת. היא לא יכולה סתם ברוב רגיל, שהופך אותה לאספה מחוקקת, להפוך גם לאספה מכוננת.
כמו שאמר חשין, פוף, הכובע נעלם.
הכובע נעלם, נכון. זה חוק יסוד החקיקה, עושה את הכישוף ההפוך. אבל מכיוון שבחוק יסוד החקיקה, יהיה גם הטלת מגבלות על היכולת של בית המשפט, לבטל החלטות של הכנסת, לא יכול בכל הרכב ולא בכל רוב, ולא נחזור עכשיו על כל הפירוט של חוק יסוד החקיקה, רק נזכיר שחוק יסוד החקיקה, זה האופן שלנו להגן באופן חוקתי, מציאות שבה הממשלה יש לה יותר סמכות לשלוט ויותר כוח למשול, אבל לבית המשפט יש יותר לגיטימיות להגן לזכויות מיעוטים ולזכויות אדם, ולכן חוק יסוד החקיקה מבטיח שאף צד לא ניצח ואף צד לא הפסיד, וזה האתגר אולי הכי גדול והכי מעניין. כבר לדעתי יש לנו מוסכמה חוקתית חדשה.
מסורת חוקתית מתגבשת.
מסורת חוקתית מתגבשת, אבל זאת מוסכמה חוקתית עמומה, וחוק יסוד החקיקה יהפוך אותה למוסכמה חוקתית מפורטת שתבטיח שאף צד לא מנצח, ולכן כולנו ביחד לא נובס.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. בלי נדר, ובכפוף לשינויים המשוגעים שעוברים עלינו משבוע לשבוע, בפרק הבא אנחנו ננסה לפענח למה כל כך קשה לנו להגיע להסכמות מבלי לתת לאף צד להפסיד ולנצח, ואיך אולי החזרה לפילוסופיה הסינית העתיקה של הדאו יכולה לעזור לנו בזה. תודה רבה לדוקטור אלעד גיל על הייעוץ, לניר לייס ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל של בית אביחי. כל העונות החדשות של מפלגת המחשבות, וכן הסקטים נוספים של בית אביחי, נמצאים באתר שלנו ובזירות ההסקטים המובילות.